לדלג על זה, ואנחנו נמשיך לפסקה הבאה שמופיעה בעמוד ת"ז, פסקה ד' בחלקה. חלקה לכם? לא? טוב, זו פסקה קצרה, זה תתרכזו רגע בהקשרה ועוד רגע זה יגיע אליכם. כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה, צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור של החיים האלוהיים במילואם, שבאופיו הוא ממלא לא רק חיסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החסרונות וממלא את כל הפגמים כולם. וגודל נשמתנו הרי מחפצים דווקא בשלמות הגמורה והמוחלטת. עם עוד פסקה שמספרת לנו שעיקר העניין בתפילה זה לא המבוקש. שהמבוקש זה רק, בלשון בן אישים זה חיטינצי. כדי, איך חיטינצי זה, זה איך תוכל שכזה. כלומר, זה הזדמנות. זה כמו להבדיל, אפשר לצאת דלות, למשוך בצמות. כן? למה אתה מושך לי בצמות? אני רוצה תשומת לב. זה לדבר. כביכול, החיסרון שיש הוא רק ההזדמנות ליצור מפגש. זה בסדר, זה לא ניקוץ. אגיד לעצמי, שאם אני אפגוש רב פלוני, אני אשאל אותו שאלה. רבנית פלונית, נשאל את השאלה. עיקר העניין זה לא לקבל תשובה, אלא שיהיה דיבור בינינו. כן? אז הקדוש ברוך הוא מייצר כביכול איזשהו חיסרון, ואנחנו מדברים. ולא החיסרון אנחנו לא מדברים, מדברים כזה דיבור כשיהיה לי זמן. וכשיש חיסרון אז אין דברה, אנחנו מדברים. ואז אומר הרב להישאר בפוקוס, שהסוגיה היא לא הנושא הזה, החיסרון, אלא עצם הקשר. מה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? הרצון להגביר את הטוב ואת האור בעולם. נקודה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכונה מזור. זאת אומרת, יש לי הזדמנות להיפגש עם זה לפני 11 שנים, משהו כזה. הייתי במילואים באזור תחילת הבדיקה, כפר יריחו. וסיפרתי לכם, יש המשפחה שממש קצת לפני כן בבנון השנייה, בסוף בבנון השנייה איבדו את בנם. והיה להם איזה בית קפה שכזה שם, לא משנה. ובאתי לפגוש את האימא של החייל הזה, ואחר איזה חודש, חודשיים, משהו כזה, היה פסח, אנחנו במשפחה נועדנו לעשות טיול, לצאת לטיול לפני פסח. ועברנו דרך שם, אמרתי לאשתי, בואו ניכנס, אני רוצה לראות לכם, להכיר לכם משפחה. הגשתי אליה ועשינו היכרות וכו', ואמרתי לה, איפה אתם בליל הסדר? זו שאלה לגיטימית למשפחה ישראלית, גם לא דתית, נכון? ליל הסדר זה מין משהו כזה. בטח אם הם ספרדים. אני שואל אותה, ליאורה, איפה אתם בליל הסדר? אמרתי, שנה אני לא חוגגת את ליל הסדר, יש לי... אני כועסת. נכנסנו לאוטו, אמרתי לילדים שלי, ושני דברים. א', גם לכעוס זה מערכת יחסים. נכון? כועסת. יש, זה הוא, מתנהג איתי בצורה מסוימת, אני מתנהג את זה, ועכשיו אני כועסת. לא משנה כרגע מה אני חושב על הכעס הזה, אבל זה גם מערכת יחסים. יפה. שנית אמרתי, אבל אני כועס על יורה. למה אני כועס על יורה? טוב, זה לא באמת שאני כועס עליה. אבל אני כועס על יורה, למה? כי בשנת תשנ"ז, נפל חבר שלי, ליאורה חגגה ליל הסדר אחרי שחבר שלי נפל. אז הסתדר עם כל התוכנית. אז זה היה בסדר שהקדוש ברוך הוא לקח את חבר שלי. כשאני הייתי מזועזע, ליאורה לא הייתה מזועזעת. תראו, ככה זה, יש שם זיכרון, יש חיילים שנופלים, כאילו זה כואב, זה, אבל כזו וכזו תוכל אחרת. זה מחיר העצמאות, כל מיני מילים כאלה, אתם מכירים, מכירות אותן. ואפשר היה לעשות אל הסדר אחרי שאלי נפל. אבל אחרי שגיא נופל, זהו, כבר אי אפשר לעשות אל הסדר. זה לא עובד כך. או שיהיה סדר, או שאין סדר. אם אין סדר, אז גם אחרי שאלי נפל, ליאורה צריכה להפסיק לעשות אל הסדר. אם יש סד אחרי שאלי נפל, אז גם אחרי שגיא נפל. זה השמות האמיתיים, הם לא שמורים במערכת. אלא מה? כשזה מגיע לאדם באופן אישי, שלא נדע, אז פתאום הוא נהיה פתוח לעניין. מתחיל לקיים מערכת יחסים עם העניין. אז קודם כועס, זה, לא מוכן, לא מוכן. מי אמר שבאמת סדר כזה? באמת לא חשבתי קודם מספיק, אבל כשאני מרגיש את המחיר, אז עכשיו אני שואל האם הסדר הזה הוא כל כך חשוב? האם אני מסכים לסדר האלוקי הזה? האם אני מוכן לשחק את המשחק של הסדר? כל זה שאלות שבאות כשאדם נפגש עם הדבר. התביעה של הרב מאיתנו פה היא, כאשר נחשפנו לאיזשהו חיסרון, קטן וגדול, כשאנחנו מפללים עליו, לא נשאר שם, בקטנות, נחשוב בגדול. אשתא דעתיד לאחי. עכשיו שהגעתי לכאן, עכשיו שאני כבר מתעכב על העניין הזה, על החיסרון הזה, מתחיל להבין שיש פה חיסרון גדול בעולם. והעולם שווע לאור, והעולם שווע לטוב. אז כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה, צריך לשים לב שכוונתנו להסיר את הרע והחושך מן העולם, המילים הכי גבוהות שיש, להסיר את הרע והחושך מן העולם. וכולה, כולה, כולה, מה שהיה חסר לי, זה שאמר לי שהוא רוצה להיפרד. על החיסרון, נפגש עם חודשיים, ופתחו עכשיו ככה, וואי. נו, מפללת אליו, הקדוש ברוך הוא מתכוון, מפללת אליו, מדברת איתו. זה ממש כאב לי, אתה יודע? לא ציפיתי לזה, לא חשבתי. מה, בכלל אני אזכה לפגוש אותו? רגע, 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 שנייה. אני כבר נפגשתי עם זה כאב, עם זה חיסרון מסוים. אז בואי ניפגש עם ה... הכאב. בואו נתפלל להסיר את הרע והחושך מן העולם, להגביר את הטוב ואת האור של החיים האלוהים במילואם. למה? קודם כל אנחנו רוצים להיות ריאליים, אמיתיים. תראו, הדבר הכי, הכי גרוע זה להגיד למישהו שבא אליך ב... לא, אני מה זה רעב? רעב, אה? אתה יודע מה היה פה בשואה? בסדר, טוב, לא התכוונתי, אני מתנצל, אבל סתם, לא אכלתי מהבוקר, חשבתי ש... ואתה יודע כמה הם לא אכלו? כמה רעבים יש עכשיו ביפרה? כאילו, מה... מה אני אעשה? אני... בסדר, אני לא אבל לא דבר הכי לבד. לא סך רוצה להשתף קצת, לא יודע. אני אקבל קצת עזרה, אני יודע אם יש לך מיקרופון או משהו. אבל לא, הם לא רוצים, זה לא, לא... לא, זה... אי אפשר תקשר ככה. אדם כואב לו עכשיו משהו, אז כואב לו. תאמינו שלפעמים באמת באים תלמידים עם איזה... אני אף חייב לדבר, מתחיל לדבר, אתה לפנים אומר לעצמך, אם אני אגיד לך, תן צרה כזאת, עוד אחת כזאת. תביא, וזה אני, זה אני מחבק את הצרות שלך. כן? קשה, אה? או ש... וואו, אני מה זה עייף? מספר לך את מה ש... מה שהוא עבר, כאילו. אומר לו, אתה אומר בשקט לעצמך. סודות מקצועיים, עלה, אל תספרו את זה. נו, נו. שאני אספר לך מה אני... אבסר. עייפה, השנייה. נדר. סייר. סייר, אין מה להגיד לו את זה. יכול להיות שאני בגילו, אני גם... בסדר, עברתי משהו. יש לי סדרה לקרות עצמם בחיים, יש לי אולי יותר כוחות היום. כי וכו'. אין לי מה לזלזל. היו צעיר, מה אתה יודע מה זה להיות עייף? כמה פעמים קמת הרעיון? איזה אחריות יש עליך ליום המחר? מה אתה... איזה כאבים אתה בכלל יש לך ב... חס שלום, לא רואים כזה דבר. הוא במקום שלו, זה הכאב שיש לו, זה הכאב שבונה אותו, זה הכאב שיקדם אותו. בסדר, יתמודד עם זה, יקבל עוד כוח, יתמודד עם זה, יקבל עוד כוח, יתמודד. הוא לא התמודד עד פעם השני התמודד, כי אין בן אדם מתמודד עם בן אדם שני, מה שחברו מתמודד, אבל זה הגיע לסדרי גודל, כל אחד עם הזה שלו. חיים קטנים, בעיות קטנות, חיים גדולים, בעיות גדולות, ככה זה עובד. מכירים את זה, לא? לא יודע, פתגם שמצאתי עכשיו, אבל יכול להיות שזה... תכתבו את זה ביומן למטה. אז מה שהרב כותב פה זה, נפגשת עם משהו? תיפתח, תתחיל למעלה, תקלטי שזו רק הזדמנות לקלוט כמה חסר פה וכמה אנחנו רוצים שעוד יהיה פה. מזה שאני, יו, אני חייב לומר לכם ש... יש הרבה פעמים עוברת בי המחשבה הזאת ש... כשילד לא מגיע לשבת, אני מרגיש כל השבת חסר כי הוא לא נמצא. ועצמי, וואי, וואי, וואי. איך מרגישה משפחת זאת וזאת, משפחת זאת וזאת, וזה. שהוא גם לא יגיע לשבת הבאה. גם לא לשבת שאחריה, גם לא לשבת של השבת שאחריה, אחריה. הוא קח את ה... תפתח לזה ש... אין בעיה, אתה רעב, לפני מנת שווארמה תהיה סבר, רק תזכור שיש כאלה שאינם, שאם כבר הרגשת את הרעב, יש כאלה שאינם כנמצאים. אם כבר הרגשת את הרעב, דע לך שיש כאלה ש... אולי זוכים לארוחה חמה פעם בשבוע. בואו נפתח לזה, נפתח לזה, נתראה בכלל שהקדוש ברוך הוא ישלים חסרונו של עולם. להגביר את התור ואת האור. ממילא כשהתפילה הופכת להיות כזאת, אז גם פועלת יותר. כי האור האלוקי, הטוב האלוקי, במילואו, הוא לא, אם הוא כבר מגיע לפה ומופיע, הוא לא מעלה רק את החיסרון שלי. הוא מעלה את החיסרונות כולם. משלים את כל החיסרונות, מעלה את כל הפנים כולם. ובגודל משמתנו ראינו חפצים דווקא בשלמות הגמורה והמוחלטה. אז לא נלך על פי. תחושת נפשנו הסובייקטיבית של יום ראשון זה. הרי גודל נשמתנו גם, אנחנו באמת חפצים את כל זה. נשמה שמתפללת אדיר. אז בואו ניתן לה כבר לדבר. נשמה באמת, מה שעיקר מה שכואב זה שהעולם לא שלם. אז הנפש היא טריגר, התחושה הנפשית הזאת היא טריגר. נעמדנו כבר בתפילה. להיפתח. נדבר על הכל. לבקש את הסרת הרע והחושך מן העולם. להגביר את הטוב ואת האור בהתאמה. רע, טוב, חושך, אור של החיים האלה מלואם וכו'. העניין הוא מראה שזה גם מתאים לנו להיות כאלה. גודל נשמתנו, אנחנו חפצים דווקא בשביל הגמרא המוחלטת הזאת. ותפילה כזאת עושה טוב, טוב על הלב. במובן העמוק ביותר של המילה. שאלות לפני שאני עובר לסעיף הבא? שאלות, שאלות, שאלות. טוב, לפעמים אנו מתפללים, הזכרנו פעם את הפסקה הזאת, לפעמים אנו מתפללים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו לידי המלאכים, ולפעמים מפרטים גם שמות של המלאכים. אפילו בסידורים יש מדי פעם ממש שם, לא מוצאים את זה בפה. שהרי עיקר מבוקש עניין התפילות כולן באמת, ראוי שיהיה לא להשיג מה שהוא חפץ, כי מדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך. כיוון שתחליט הבקשה עם מילוא אמיתת רצונו יתברך, החפץ חסד. כמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים, שסידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול. אם כן, כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, כן ראוי להתפלל שיתמלא על פי הסדרים השייכים. עד רבה, זוהי שלמותה של התפילה, שהוא מגלה בה את רצונו הוא, אנושי, שיעשה רצונו של מקום ברוך הוא בעולם, והרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה, הוא לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, שדרך תיקונם הוא במילוי ענייני התפילה, שזה עניין התפילה על פי סדר הספירות. כיוון שזכינו עניין התפילה שיעשה רצונו, ובשיפת החסד על פי הכנת התחתונים, הרי עצם התפילה היא הכנה רבה באופן המעולה לעניין שפע הטוב והחסד על ידי גילוי המאורות הקדושים. זאת אותו פוקוס. מה מטרתנו בתפילה? אם מטרתנו בתפילה זה להשלים את החסרונות שלנו, אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, לא אכפת לנו איך תעשה את זה, העיקר תשלים את החסרונות. יש לי בעיה של פרנסה, יש לי בעיה של בריאות, יש לי בעיה של דעת, תסדר לי את זה. נכנסים, צועקים, יוצאים. והקדוש ברוך הוא. כל יכול. אתה יכול לעשות את הבקשות של כולנו. אפילו שאנחנו מפנים בבת אחת, זה יכול להקשיב לכול. זה פלא, יכול להקשיב לכולם, לדעת הכוונות של כולם, ללמד את הצרכים של כולם, כי הוא כל יכול ואין לו הגבלות. אין לו תקציב לשנת 2020, תקציב 2021, אין לו בעיות כאלה. בבקשה, אני דופק על השולחן, כמובן כבר שנדפוק יותר חזק ויותר אשים לב אלינו. אומר הרב, ממש לא. זה שאנחנו מתפללים על ידי מלאכים, על ידי שמות של מלאכים, שהיו הרבה שהתנגדו לזה, כי זה היה נשמע כאילו... אופה, אנחנו נתחיל לעשות את אותו סיבוב שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות עבודה זרה, שבהתחלה התפללו לאלוקים. אחרי כן, אמרו, יש לאלוקים שרים, כוכבים, מזלות. אז כיבדו את השרים של המלך בגלל המלך. המלכות והשרים זה משהו יותר מוחשי, יותר נראה. התחילו לא רק לכבד את השרים, אלא לעבוד את השרים. ורק אותם, שכחו מהמלך, עבודה זרה. לשמש, לירח, לכוכבים. כך אומר הרמב"ם. אם אנחנו נתחיל להתפלל עם שמות של מלאכים, אולי לא. יש כאלה שגם חששו כך בענייני קברות צדיקים. אני הולך ומתפלל, למי? רבי דבר אליי? לרמח"ל? לרבי עקיבא? אליהם אני מתפלל? אז שלום. תפלל לקדוש ברוך הוא. אבל מה כן יש בשמות המלאכים? אומר הרב, יש בזה משהו מעבר לכל הצדדים הפנימיים שמסבירים עניינו של כל מלאך בתפקידו ואיזה מפתח הוא מחזיק. אומר הרב, יש פה הצהרה חשובה. הצהרה חשובה של חק המתפלל, שאומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להתעלות לדרך שבה אתה רואה את העולם, לדרך שבה אתה רואה את השפעת החסד, לדברים החשובים שאתה פועל בעולם ורוצה לפעול בעולם. לכן, אל תשנה את הסדרים שלך. עם הסדרים הקבועים שלך, שבגלל שהם קבועים משמע שהם, בגלל שהם קבועים משמע שהם הנכונים והטובים, אחרת לא היית קובע אותם. אני אומר בסוגריים, מכאן שהטבע גדול מהנס. הטבע זה מה שקדוש ברוך הוא בחר להעניק את היום-יום. הנס, אי פעם פריצות כאלה. אבל הטבע הוא האזרח הקבוע, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. החוקים שהקדוש ברוך הוא בחר ולהעניק בהם את הטבע, הסדרים האלה, הם סדרים גבוהים מאוד מאוד מאוד. ולכן הם פה איתנו כל הזמן. הנס, פורץ לעולמנו. פורץ לעולמנו מדי פעם. אבל הטבע, הדברים האלה, הסדרים, מלאכים שהם הם, 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 מוזכרים בתפילות, אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, תעשה את, 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 תשפיע את השפעתך על ידי הסדרים שאתה בחרת. ולכן אני מתפלל דרך זה. אני מתפלל, אני לא מתפלל למלאך. אני כביכול מזכיר לקדוש ברוך הוא את הדרכים שהובא לו. אני לא יודע, זה המקובלים אומרים מי המלאך ומה השמות וכל זה. אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מזכירים את הסדר כדי להגיד לך שאנחנו רוצים את מה שאתה רוצה, לא בגלל שמבוקשנו זה העיקר. בואו נראה את זה בפנים. לפעמים אנו מתפללים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו על ידי המלאכים. על ידי מלאכיך הקדושים והטהור. רגע, לפעמים אנחנו גם מפרטים את השמות של המלאכים. זכות שמך הגדול שנקרא, בזכות השם, בזכות המלאך הממונה הלאה, ואומרים את השם, לא אומרים, קוראים בעיניים את השם. ועל זה אמרתי, יש קונטרס גדול מאוד של הרבה גדולים, התנגדות גדולה מאוד, שעיקר מבוקש של עניין התפילות כולן באמת ראוי שיהיה לא להשיג מה שהוא חפץ. עיקר מבוקש של עניין התפילות זה לא השגת החיסרון, השגת המבוקש. כי אם לדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך, להתרומם למקום שבו אתה רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מסתבר שגם הקדוש ברוך הוא רוצה בהשלמת החיסרון האישי שלך, למרות שזה לא מוקד העניין. דרך חיסרון האישי שלך נפגשת בזה שיש חסרונות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה כרצונו להשלים את החסרונות הללו. ולכן, אחרי שאמרנו שעיקר המבוקש שאינה תפילות כולן באמת ראוי שיהיה לו להשיג את מה שהוא חפץ, כי נדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך הוא. כיוון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתת רצונו יתברך, החפץ חסד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. כמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, באופן כללי, כן הוא רצונו שזה יתנהג, ארבעת חסדיו בעולם, דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם וחוכמתו ורצונו כביכול. על פי הסדרים, אם כן, כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, מצד שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה להרבות חסדיו בעולם, כן ראוי להתפלל שיתמלא על פי הסדרים השייכים לו, כי כן רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם וחוכמתו ורצונו כביכול. להתאמה, אני רואה את החלק הראשון של המשפט, החלק השני של המשפט. הרי אם הקדוש ברוך הוא קבע סדרים, אז רצונו שהסדרים הללו יתמלאו. אז כשאני מתפלל שזה יתמלא דווקא ידי הסדרים האלה, אני מורה בזה שמה שחשוב לי זה רצונו של השם ולא מילוי הבקשה. שוב אני חוזר, כי אם זה היה מילוי הבקשה, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי איך תעשה את זה, רק תוציא אותי מהמשבר הזה. אבל כשאני אומר לקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מהמשבר הזה, איך שאתה מתכנן ויודע בזכות המלאך הזה, בזכות המלאך הזה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, יותר חשובים לי הסדרים שלך. אם זה יעכב את זה ביום יומיים, שיעכב ביום יומיים. כביכול יעכב. המבט האנושי דברים מעוקבים. כן, מה אתה אנשי זה, אנשי זה קורה לנו, אנחנו רואים את זה ועיקרי האמונה של הרמב״ם. זה על פי הנביא חבקוק. חבקוק אנחנו אומרים פסוק מהתירוש שהוא מוכר לכן. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. ואף על פי שיתמהמה חכה לו, כן? זה מהפסוק הזה. כן, אבל יש בפסוק הזה סתירה. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב, אבל לא יחזב, לקץ יגיע. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יאחר. לא הבנתי. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יאחר. סתירה, לא? אמרת שהוא יתמהמה. איך אתה אומר לא יאחר? שעיניים אנושיות. נפש אנושית. ויש אמת. האמת, אין פה איחור. הנפש חשה שזה מתמהמה. כי ממאנת כביכול לקבל את הסדרים האלוקיים. אני אומר לכם שכל יום שכביכול לא מוכרע זה, זהו, הגענו לסוף, לכו לבית הקברות, אתם תראו שכל המתים עכשיו עומדים, אנחנו מתחילת המתים, אם לא שמתם לב, זהו, זה. כל יום שעובר וזה לא קרה, אני אומר, אופס, מזל שזה לא בא אתמול. הייתי ממש לא לעניין אתמול. ברוך השם התקדמתי היום. היום! שיבוא! מגיע למחר, לא, איש, מזל שזה לא בא אתמול. כי אני לא סיימתי. צריך עוד. תקן. רק אני שמעכב אתם בסדר. זה רציני הסיפור הזה של תיקון עולם. רציני הסיפור הזה של להיות שלמים, כן? שהעולם מגיע לתיקונו. אז ברגע שאני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שזה יהיה על פי הסדרים שלך, אני נמצא במהלך של רצונו, ולא במהלך של רצוני הקטן. ועד רבה, אומר הרב, זוהי שלמותה של התפילה, שהוא מגלה בה את רצונו, הוא שיעשה רצונו של מקום ברוך הוא בעולם. והרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה הפרטי, האישי שלו. ראוי לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים. פה הרב כבר מפליג למעלה. הרב יתפלל עם כוונות הרשש. יכול להראות לכם, הייתם מחזירה דף של סידור של כוונות הרשש. לא הייתם מוצאות עדיין, לא אליי. אבל זה נראה, זה הרבה שמות שכתובים. בסידור של רב גץ, זה עם צבעים. ממש עם צבעים של אותיות. ורוד, תכלת, אדום, כחול, צהוב. וזה כאילו קודם, מערכות. חיל האוויר, חיל הים. מאיפה זה עובד עכשיו? כל מערכה, רב חילית כזה. זה בכלל מוציא אותך מהקטנות שעוד יכול לחשוב. עץ איתך עמו ישראל, די, שהאדונים שלי כבר יעלו מקנדה. כן, בבת השם, זה חשוב, וזה רק כמו נפתח עוד יותר. שלומדים את הכוונות האלה, אז רואים, שמסתכלים על כוונות, רואים שבאמת יש פה איזו בקשה עצומה שהתמלא רצונו של מקום, זה הנושא. שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, שדרך תיקונם הוא במילוי ענייני התפילה. אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא תלה את תיקון העולם בתפילתנו. מה זה תלה תיקון העולם בתפילתנו? שאנחנו צריכים להגיד, זה המפתח. זה לעמוד מול אוצר, זה לעמוד מול דלת. מי שיש מפתח, כן, לי. דעו לשם כי הוא ישמע ודעו להאמין לגלותיו, שירו לו זמרו לו שיחו נפלאותיו, ברכו את השם המבורך, קריאת שמע, תפילה, כמה הבטחות. הקדוש ברוך הוא תלה את זה. עם ישראל יתפלל, שעם ישראל יביע את הרצון הפנימי של המציאות לגדול. שזהו עניין התפילה על פי סדר הספירות. מכיוון שזכינו לעניין התפילה שיעשה רצונו שהוא בשיבת החסד לפי הכנת התחתונים, ואנחנו הכנת התחתונים, ועצם התפילה היא הכנה רבה באופן המעולה לעניין שפע טוב החסד לגילוי המאות הקדושים. שאמרנו, התפילה היא מפתח, צינור, להוריד את הכל. לפני שאני עובר לסעיף הבא, יש עוד שאלות? די. אחרת הוא לא היה נוגע כל כך, אחרת הוא לא היה מעורר כל כך. זה מדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו. או בחיסרון או בשמחה, כן, אבל ביציאה מסוימת מעשה. כן, מדי, זה אמיתי. זה אמיתי ממש. לא רק טריגר שעס פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, סתם עבדתי אלייך, העיקר רציתי פשוט לדבר איתך. לא סתם עבדתי אלייך, זה אמיתי אמיתי. וזה דבר ש... לפעמים זה חסום מאוד שיכולים לראות פה לכם. זה גם סוג של ממון. אמרתי את זה פה פעם. יוחנן, יוחנן בן זכאי, היה פה בדור החורבן. איכשהו הבריחו אותו מהעיר במצור, שהוא ילך אל הנציב ברום. שתוך כדי הפגישה איתו, הוא קיבל בשורה שהוא הופך להיות הביסה. פשוט רבי יוחנן בן זכאי, אומר רבי יוחנן בן זכאי, אחרי השיחה החשובה ביניהם, טוב, תגידי מה אני יכול לדעת, השלושה דברים. רבי יוחנן מבקש יבנה וחכמיה. יבנה. שדות שם. יבנה וחכמיה. שושלתו של רבן גמליאל הנשיא. ורפואה לרבי צדוק. יצדוק, תייסר, יתענה על החורבה, עשרות שנים לפני החורבה. מצבו נוראי, דבר הרבה זה. הוא נותן לו את זה. אני מנחה שגם עשרות שנים רבי עקיבא מסתכל על הסיפור הזה ואומר. וזה הכתוב אומר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. איזה טרגדיה. היה לו מבקש את ירושלים. לא תגיד לי מה אתה רוצה. אתה מבקש עכשיו יב מחמאה של השרון גמליאל. מה זה? תהיה את ירושלים. כבוד הקיסר, אני מבקש שתעזור אותנו במוחה. תשאיר לנו את ירושלים. תגיד מה אתה רוצה, נשתדל לב מלא. כסף, מה עשה? אנחנו נשתדל. רבי יוחנן, במקום זה רבי. אומרת הגמרא, והוא כסבר, ואיך אומר, זה ככה שם. אם אני מבקש כל כך הרבה, הוא לא ייתן לי. אבל בשביל מה הסנאט שלח אותו? ירושלים. אני אגיד על זה, אגיד לי, נו, טוב, באמת, לך הביתה. סתם, זה את ירושלים. עליה אני אינך, אתה אני צריך להשיג. זה מה שאני, זה הראש אני צריך להרוף. אני צריך את הראש הזה להביא לסנאט על מגש. אתה אומר לי, לא, לא ירושלים. לא הבנת אותי. כך הבחירה ולכן זה כך מאוד הגמר. זה מופיע בגיטי, בסכת גיטי. בסכת ברכות מופיע. כשתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי נכנסו אליו, הם ראו אותו שהוא בוכה. רבי יוחנן אמר, אמר להם, שתי דרכים יש לי לפניי, ואני יודע באיזה מוליכים. גן עדן הוא גן. מה המקום כבר נשאר לנו? רבי יוחנן זכאי אל מיטתו. לא יודע אם הוא יהיה בגן עדן בגיהנום, אז מה חן חלם שיגיד? אפס מאופס, אתה בגיהנום, בליין. ככה בעלי המוסר. לא, אני זכאי ככה, איי איי איי, כמה אדם צריך לדעת שהוא כל הזמן שקול או גן עדן או גיהנום. אני חייב לומר, מה שנקרא בימינו לא מתחבר. זה לא, לא. אבא שיזג מה סיפרה לי את זה. גם מדכא. וגם לא נראה לי שזה באמת הסיפור שלו במצגה היה מחשש גיהנום. אבל גם הרב קוק וגם הרב סולובייצ'י זכר צדיקים לברכה, שניהם אומרים דברים דומים מאוד. זה סיפור אחר לגמרי. רבי יוחנן בן זכאי קיבל את ההחלטה אולי הכי קשה בהיסטוריה הישראלית, וזה האם לבקש את ירושלים. צד אחד הוא יודע בדיוק מה רבי עקיבא חושב, לא משנה רבי עקיבא חושב את זה או מישהו חושב את זה, הוא עצמו חושב את זה, שאולי צריך לבקש את ירושלים. ואז תמיד איפה ההיסטוריה שלנו הייתה? לנו במקדש, בקיצור הרומאים לא היו מחריבים את הבית. מצד שני, הוא באמת חשב שאם הוא יבקש את זה הוא לא יקבל, ואז הוא לא יקבל כלום. הוא חשב שצריך את התורה בישראל, את המלכות בישראל, נשיאות. ורבי צדוק הוא בעצם קישר בין הדורות, החוליה מקשרת בין הדורות. ושלושת הדברים האלה הוא יקבל. ועד סוף ימה הוא נסע את הכאב של ההחלטה הזו, מה שנקרא היום או צלש או תרש, או שהחרבת את בית המקדש, לא פחות. כי אם היית שואל את זה היית מקבל, או שאתה בנית את כלל ישראל לדורות ואפשרת את גאולתו על ידי רב וחכמי הנכון. זהו גן עדן או גיהנום. אנשים גדולים ושאלות גדולות. שימו את זה שם ביומן למטה. אנשים גדולים, שאלות גדולות. שאלות גדולות לא יוצאים מהם בתשובה של שלמות ב-100%. האם אפשר לצאת מהחיים בצומת שפניתי ימינה, לא מתכוון לבחירות, פניתי ימינה ואני שלם מזה ב-60%. 60% זה רוב בשביל החלטה. אתם מבינים ש... אתם מבינות ש... דבר כזה אדם סוחד, אם החלטה הזו הייתה נכונה, הייתה במקום. אם החלטה הזאת נוגעת לכלל ישראל. כשהייתי איך מן 17 וחצי, אני כבר למדתי מרכז הרב שיעור א', אבל הייתה לי מחשבה אולי, לא, זה לא היה אז, זה היה, אני עשיתי שבוע ישיבה, הייתי אז בשביקית, עשיתי שבוע ישיבה, כבר תכננתי ללכת לישיבה במקום השמיני, אבל חשבתי ללכת לגוש, שם אחי הגדול אמר, והיה לי חשבה ללכת לשם. הלכתי שם, הבחנתי לאור ליכטנשטיין, אז היו מבחנים רציניים כאלה. ואחרי כן דיברתי עם אחי, טלפון. ובין השאר הוא סיפר לי ש... יצא לקורס קצינים, הוא לחם בלבנון הראשונה. ואחרי כן חזר לישיבה לזמן, והרב ליכטנשטיין אמר לו, תשב, תלמד, תלמד, עד שתגיד שאתה מוכן, ואז תהיה רם. ואחי סחב מגיל מאוד צעיר, רצון מאוד גדול להיות רופא. אמר לי ככה, אני החלטתי בסוף ללמוד רפואה, כפי שאתה יודע. עם ההחלטה הזאת, אני אשלם ב-60%. גם היום. גם היום. אז היה כמה שנים אחרי. אבל אני יודע משיחות שיש לנו, אנחנו מדברים כל הזמן. גם היום זה ככה. נכון שהחיים כבר העבירו אותו כמה זמן עבר מבלון הראשון? כבר למעלה מ-30 שנה. הוא כבר רופא, הוא כבר עשה הרבה דברים כרופא. אבל זה לא אומר שהוא שלם ממה. זה לא נפקא מינה ליום ראשון שני. הוא לא נכנס לקליניקה ואומר, טוב, אני ארפא אתכם 60%, כי אני אשלם רק 60% עם ההחלטה. זה לא ככה. אבל מה זה כן עושה? כשאדם חש את הפער בין החלטה שקיבלתי ב-100% והחלטה שקיבלתי ב-60%, אז בחיים של הצד השני, של ההכרעה, מנסה לראות כל הזמן מה הוא יכול לקחת איתו מהעבר השני, מהצד של ה-40, ולא להפסיד אותו. כי זה מופסד. אני כבר לא רם, הוא לא יהיה. אבל הוא יכל אולי להיות עוד יותר דבק בלימוד תורה. עוד יותר חייל קריאות יותר בתורה. עוד יותר זה, כי הייתה לו אהבה אמינה כזאת. אז יש מישהו שאין לו אפילו אהבה אמינה כזאת, אז במאה אחוז שלהם הלכתה ללמוד רפואה. יש דף יומי וכו'. אבל יש מישהו שאומר, רגע, נפסדתי. והוא כל הזמן ככה חושב איך להשלים את זה, כביכול, הוא כבר לא יהיה זה. זה לא להשלים באמת. הנה, רבי יוחנן בן זכאי תיקן לא מעט תקנות לזכר חורבן בית המקדש. הוא עצמו. למשל, זה שאנחנו תוקעים בשופר, בכל בית כנסת. רבי יוחנן. זה שיום הנף כולו אסור בתבואה חדשה, בחדש. כלומר, יום תצאי נמצא, שאסור באכילת חדש, כל היום. ירבו רחנן בן זכאי, ועוד כהנה וכהנה. כלומר, כשאתה עדיין לא שלם כיכול, עם ההחלטה הזאת של לא לבקש את ירושלים, אז יש לך איזה מנוע פנימי כזה שכל הזמן אומר, ירושלים, צריך לדאוג לירושלים, כי אני אולי אני שכבתי אותה לדורות, אז לפחות זכר ירושלים, אני אכניס את זה. אתם מבינות מה שאני אומר? זה כבר משהו אחר. אתה גם יכול להבין למה הקדוש ברוך הוא מביא לאדם הכרעות שכאלה. חיים הם לא אחד חד ריקי. חיים זה לא גטוק. שחור לבן. יש אין. מסכים עם תוכנית, לא מסכים עם תוכנית. רגע, שנייה, יש פה עסק מורכב. מורכב, למה זה מילה גסה? זה בגוש אפשר לדעת. זאת מילה של חיים. העסק מורכב. מורכב זה אומר שאני צריך לקבל החלטה אופרטיבית, מעשית. כן, ביקשתי את יבן חכמה ולא את ירושלים. אבל ההתלבטות הזאת בונה לי משהו. היא מנוע שלי בחיים. היא דוחפת אותי להיות ירושלמי כל הזמן. לדאוג לירושלים. שם אני חפתי אותה, שם לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה. כי אם הייתי בטוח שקבל את ההחלטה הנכונה, והייתי הולך לסדנה של קבלת החלטות שאומרת, ברגע שקיבלת החלטה, זהו, זה מאחורייך. לא, ממש לא. נורא והיום עכשיו ככה. נגד ההשגחה האלוקית. טוב, אני לא מדבר עכשיו למישהי שיש לה בעיות נוראיות, קבלת החלטה, מקבלת החלטות באיזשהו אקט רפואי, טיפולי שכזה, אומרים לה שאסור לה להסתכל אחורה, אסור לה, בסדר, עזבו אותי. לא עזבו אותי, תפלו בזה. אבל באמת, 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 בחיים של אדם פחות יותר מאוזן, פחות יותר נורמלי, אם יש כזה דבר בעולם, פחות יותר מאוזן, פחות יותר נורמלי, אז זה מנגנון חשוב שלא כל ההחלטות שלנו מתקבלות ב-100%. זה מותר לסחוב משהו. אלא שצריך לקחת את הסחיבה הזאת ולעשות את הלקוח אמון. וזה עוד בחירה בחיים, ועוד הכרעה בחיים, ועוד החלטה בחיים. לבנות עם זה. אם זה לא היה אמיתי, זה לא היה בונה. ולא שבכלל אומר, סתם, סתם, רק כי רציתי שתתקשר אליי. אז לא. בגלל שזה אמיתי, זה לא רק מחבר אותנו אליו יתברך, זה גם שולח אותנו שליחות והתעמקו בחיים. תיקון, שיפור, מה שהוא כותב פה. זה לא. עוד שאלות? טוב, עסקה הבאה, אפשר? תנק ותדר רבי יוסי ברבי חנינה. יש מחלוקת. האם תפילות אבות תקנו, או תפילות כנגד תמידים תקנו? בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. האם תפילה התחילה כבר משיש אבות לעם ישראל? הכי טבעי להם היה להתפלל, או שבעצם התפילה זה לא משהו שייך לטבעיות הקשר מקדש ברוך הוא. יהיו קורבנות. מה זה קורבנות? קורבנות. קורבנות. ורק אחרי שהיו קורבנות ונחרב הבית ואין הקורבנות, אז אנחנו מתפללים כהשלמה, ונשלמה פרים שפתינו. שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בן הארבעים, וערבית כנגד איברים ובדרים שמתעכלים על המזבח כל הלילה. כן? זו מחלוקת מהותית מאוד 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 מאוד. אנחנו גם יודעים שיש איזו מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, שלפי הרמב״ם יש מצוות עשה להתפלל כל יום, ולפי הרמב״ן יש מצוות עשה מהתורה להתפלל רק בשעת צרה. חכמים תקנו תפילה בכל יום. אז גם זאת מחלוקת שאני נוגעת בדברים דומים. האם תפילה היא דבר טבעי לאדם שממילא הוא לוקח, הוא צריך אותו כל יום, או שתפילה, אם יש צרה, יש איזה חסור במגילת, במסכת תענית, טובות הצרות האלה. על מה מטרין, על מה מתענים, בעצם על מה מתפללים, כן, רק אז צריך להתפלל. אז הגמרא אומרת, הגמרא מביאה שתי דעות של המוראים. רבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שאומר שתפילות אבות תקנו. הגמרא אומרת, הנה יש לנו ברייתא, המקור תנאי, שאומר ממש את דבריו של רבי יוסי ברבי חנינה. תניא כבתי, תניא כמותו, כשיטתו של רבי יוסי ברבי חנינה. מה כתוב שם? אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר, וימות פנחס ויפלל. מחזיקות ראש. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד. עמידה זה תפילה, תנידה מיעמות פנחס ויפלל. אוקיי. זאת אומרת שכל מי שעומדים זה גם מתפללים. אם כתוב שאברהם עמד שם מתפני השם, זאת אומרת שהתפלל לשם. אוקיי, אברהם תיקן תפילת שחרית, כתוב יש כאן אברהם בבוקר. יצחק תיקן תפילת המנחה שנאמר, ויצא יצחק אל הסוח בשדה לפנות ערב, בזמן מנחה. ואין שיחה לתפילה שנאמר, תפילה לעני כי יעטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. אז אוקיי, יצחק כתוב שיצא לסוח. אבל במילון תורה תורה, אני רואה שתפילה נקראת שיחה, או שפיכת שיח. ואם כתוב, ויצא יצחק לסוח, זאת אומרת להתפלל. הנה לנו תפילת מנחה. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר, ויפגע במקום ויעלן שם. ואין פגיעה אל התפילה. שנאמר, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. לפי התקבולת של רינה ותפילה, ופגיעה, אנחנו מבינים שגם פגיעה זה תפילה. אז אם ככה ראינו שלוש שלישיות. שלישייה אחת זה אברהם יצחק ויעקב. שלישייה שנייה זה עמידה שיחה פגיעה. שלישייה שלישית זה בוקר צהריים ערב. בוק, שחרית מנחה ערבית. בסדר? מה שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד זה למה תפילה של בוקר נקראת עמידה. למה דווקא אברהם הוא זה שמתקן אותה? למה התפילה של מנחה נקראת דווקא שיחה? ויצחק אבינו דווקא הוא זה שמתקן אותה. למה תפילת של ערב נקראת פגיעה ודווקא יעקב הוא זה שמתקן אותה? ודבר נוסף שהוא בפרספקטיבה של הדברים זה האם יש פה גם מהלך, זאת אומרת האם עמידה מובילה לשיחה שמובילה לפגיעה. שימו לב שהדברים מסודרים דווקא בסדר קורבנות. כי בזמנו של מבחינת זמנים של תורה אנחנו מדברים על ערב, בוקר, צהריים. ערב, בוקר, צהריים. זה הסבב, נכון? התאריך היום מתחיל מהלילה. צריך להיות ערבית, שחרית, מנחה. זה סדר תפילות בזמן השם. בשני מקומות אנחנו מוצאים שהסדר הוא לא כזה. אחד במקדש. במקדש היום מתחיל מהיום. שאלה גדולה למה, רק נטפל בזה בקורבנות. אבל היום מתחיל מהיום. דבר שני, זה האדם פוגש את עצמו מבוקר עד ערב, ולא מערב עד בוקר. חוויית החיים של האדם זה שבלילה הוא סוגר יום, לא פותח יום. כשזה מסודר לנו עם שבת, בשלים, מופיעים, מסדרים, תגידים, כניסת שבת, בום, אז אנחנו רואים התחלה. ואז אנחנו נכנסים לטמפו הזה של ליל שבת, שבת, סעודה שלישית, קצת שבת. אנחנו רגילים לזה. אז זה מיוחד לנו, זה חשוב לנו, אנחנו גם מבינים איך זה עובד. ויש הרגשות מיוחדות, מיוחדות לליל שבת, יש תחושות מיוחדות לסעודה שלישית, כן? אבל בסדר החיים הנורמלי והרגיל של האדם, בסוף היום הוא סוגר יום. בלילה, והוא קם עם תחושות של התחדשות דווקא בבוקר, נכון? אז גם במקדש וגם בחוויית החיים אנחנו רואים את זה. בעולמה של תורה, בעולם ההלכתי, התורני, היום מתחיל מהערב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום ראשון. אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה הברייתא הזאת דווקא מסדרת את הדברים על פי סדר המקדש והחיים? בוקר, אברהם תיקן, טוב, כי היסטורית אברהם היה לפני יצחק, יצחק לפני יעקב. כן, אנחנו לא שואלים למה, אנחנו מחפשים תשובה היסטורית, אנחנו שואלים למה היסטוריה הייתה ככה. אז יצחק יהיה קודם, אחרי כן יהיה, כאילו, זו תשובה. מה מלמד אותי זה שהגיע קודם אברהם, אחרי כן שחרית, אחרי כן הגיע יצחק, בסדר? אז על כל זאת ועוד, כל השלישיות האלה,